אתה באמצע בעלי התוספות? כן, בשבוע שעבר אני אסכם בקצרה שתי נקודות שראינו. בנקודה אחת ניסיתי לאפיין מה זה דיאלקטיקה ומה משמעות המעבר מרשי לדיאלקטיקה. כן, ובקצרה ראינו שרשי בעצם אפשר את הדיאלקטיקה, לא שחייבים לעסוק בדיאלקטיקה אחרי רשי, אבל הבסיס לדיאלקטיקה זה קודם כל ביטחון שאני יודע מה כתוב בכל סוגיה, ואז אני הולך לחפש דרך חדשה לפתור את הסתירות. כי כל עוד אין לי ביטחון מה כתוב, אז אני מייחס את הסתירות לחולשת הדעת שלי, ואולי זו לא סתירה אמיתית. והדיאלקטיקה ראינו שהיא לא רק תירוץ סתירות, אלא היא שיטה שוויתרה על מרכז הכובד. בפתרון הסתירה היא שוויתה את כל המקורות אחת לשנייה. זה בעצם המשך של דרך הלימוד של האמוראים, שרבינו תם וארי הם עיקר בעלי התוספות בצרפת, אני מדגיש, שני גדולי בעלי התוספות צרפתים, רבינו תם וארי, שבפעם קודמת סקרתי בפניכם גם ניסיונות שנעשים בשנים האחרונות לנסות קצת להבדיל ביניהם. ואני אסכם, הזכרתי פה מצד אחד את הדברים של פרופסור חיים סולובייצ'יק, שדווקא מייחס את רוב המהפכה ואת רוב העבודה לרבינו תם. לדעתו רבינו תם הוא זה שהעלה את הדיאלקטיקה על המפה. עיקר כוחו של ארי, ובזה נעסוק היום, היה בכתיבה של הדברים. כשהוא מתאר את הדמות של רבינו תם, רב חיים סולובייצ'יק שם, הוא מדגיש שהמוח הגאוני היה לו קצת קשה לסכם את עצמו, לכתוב, וגידו כל כוחו של ארי את היכולת הכתיבה השיטתית. רמי ריינר, מי שרוצה לעיין באותו מאמר בסדרה שהזכרתי, הוא דווקא נותן יותר משקל לכוחו של ארי בדיאלקטיקה. בגדול, הוא טוען שרבנו תם נזקק לדיאלקטיקה במקומות שהוא התבקש להתמודד עם שאלות ובעיות. ארי, לעומת זאת, כוחו שופך את הדיאלקטיקה לשיטה. לשיטה. לא רק כשאני עומד מול נושא, אני דן בו בצורה דיאלקטית, אלא זה מה שאני עושה, אני עוסק בדיאלקטיקה. אני יכול להגיד לכם שהנקודות שהוא מזכיר ביחס לדמותו של ארי הם כמה. ראשונה שבהם זה שהוא שם לב שארי מרחיב את מעגל המקורות שנכנסים לשיח הדיאלקטי. רוצה רבינו תם זה בעיקר בתוך הבבלי עצמו, בין סוגיות שונות שלו. ואצל ארי זה הופך להיות גם ירושלמי למשל. הוא שם לב שארי משתמש ביותר ירושלמי מרבינו תם. זה כאילו הדבר המתבקש, כי אם השיטה היא דיאלקטית, אני צריך לאסוף כמה שיותר מקורות ולערוך כל הזמן השוואה ביניהם. הוא גם מייחס משקל לעדות שמובאת בשם בספר צידה לדרך של מנחם רבי זרח, שהיה חכם במאה ה-16. שם הוא מתאר שבבית מדרשו של ארי היו 60 חכמים, 60 תלמידים, כמניין מסכתות השס, שכל אחד היה ממונה על מסכת, וכשהוא לומדים דף, אז ארי היה אומר, אוקיי, עכשיו פה, אז עכשיו כולם, כל אחד מעביר בראש את המסכת שלו ובודק האם יש איזושהי נקודות השקה בין המסכת שהוא ממונה עליה לבין הסוגיה הנלמדת. כן, הוא רואה בזה סוג של שיטה. השיטה אומרת שאני לא רק, וואלה, אני אומר דיאלקטיקה, אלא שאני סורק באופן שיטתי את כל הסוגיות. כן, כשנקודה נוספת שריינר מדגיש באותו מאמר הוא ש... אצל רבינו תם זה יותר עבודה של גאון בודד. הייתי אומר ככה, אחד מהדברים שמאוד בולטים אצל רבינו תם, ואורבך בספר שתיארתי בשבוע שעבר הרבה לדבר על זה, היה העובדה שמאוד פחדו מרבינו תם. היה לו מזג מאוד חם. שאני יכול רק להגיד שאם רוצים לשים על הרגע עניינים ביוגרפיים, יותר לחשוב אם במקרה הוא כזה או האם זה מובנה, אני הייתי מציית שזה די מובנה, כי רבנו תם בעצם גרם לבן השיח שלו תמיד לעמוד על קצות האצבעות ולפחד שהוא אין לו מושג מה רבנו תם הולך להגיד. טוב, כשאתם הולכים לדבר עם הרמב״ם נגיד, והיינו חוטפים 5 דקות שיחה עם הרמב״ם ומדברים איתו, זה די צפוי מה הוא יגיד. הוא במסורת הספרדית, אנחנו מכירים את תפיסות העולם. בסדר, ניסיתי להראות לכם כמה הוא גדול, ואיזה מהפכות, ואיזה דברים גדולים הוא עושה. בכל זאת, הוא יחסית צפוי. זה כמו, אתם רוצים דוגמה, כשהולכים לדבר עם אבא שלי, זה די צפוי מה הוא הולך להגיד. צריך כמובן ללמוד אצלו כמה שנים כדי להבין את הראש שלו וכו', אבל הוא אדם שיטתי, הוא מתנהג בצורה קבועה. כשאתה הולך לאבא מיטל, אף פעם לא ידעת מה הוא יגיד, אף פעם, כי הוא תמיד היה מפתיע, הוא תמיד היה יורה מהמותן, היה קריזמטי, כאילו זה לא היה ברור מה יקרה. אצל רבי נותר הוא היה יותר כמו רב מיטל, אבל זה יותר בעיקר כי הלומדים עד ימיו של רבי נותם, כשבאת לדבר על נושא, אז מה ראית לנגד עיניך? את הסוגיה המרכזית שהנושא נמצא. פתאום עומד לפניך איזו דמות אינטלקטואלית רבת או השראה ועוצמה, והוא על אותו נושא כבר רואה עוד גמרות, ואתה אף פעם לא יודע אם בכלל הגעת לגמרות הנכונות. אתה לא יודע מה הוא יעשה לך, הוא יקטוש אותך, הוא יחתוך אותך לקציצות. כן, זה היה פחד אימים. כשעוברים לרי, אז כולם מדברים, תגידו לכם, גם הרב חיים סולובייצ'יק וגם רמי ריינר, כולם מדברים גם על המזג החם, הנוח, סליחה, שהיה לו, שהיה יותר דומה לאישיות של רשי, שקצת ניסיתי, קצת, במקצת, מגיע לו יותר, אבל להוריד את הווילון קצת מעל האישיות הזאת, שכמו נעלמה בתוך הגמרא, וזה בעיקר הולך יחד עם התיאור, שיש כאן שיטה שהולכת יחד עם עבודת צוות, והתיאור הזה שיש לו 60 חכמים, זה בא ואומר, הוא ידע לשתף אחרים. הייתי אומר שכשהארי יסיים את המפעל שלו, הוא לא צריך לפחד מבעלי התוספות, כי הם כבר סרקו את כל השס, וכל אביים תומר כבר נאמר. ואז עוד פעם את ההלכה חוזרת, או זה קורה כאילו בית מדרשו של הארי, נופרת עוד פעם משהו, שלום, אתה עוד פה?
עדיין.
עדיין, בסדר, כולנו עדיין פה, בסדר. בסדר. הם מוזמן להיות פה, בסדר? כשארי יסיים את פועלו, כבר עוד פעם היורה הרותחת של רבי נותם יכולה להירגע, כי כל אחד יכול להחזיק את התוספות, והוא יודע, יודע מה הקושיות, יודע, הוא מבין על איזה בסיס הלימוד נעשה. רבי נותם כאילו שייך לדור האמצע, שהוא פרץ את הדרך, שגם רשינה את כל קווי החשיבה, ועומדים מולו בני דורו משתאים. סליחה, 10 שנים סך הכל, סך הכל. עכשיו, האמת היא שכשראיתי את הספר של חיים סולובייצ'יק, הצטעתי שהוא מתעלם לגמרי מהמאמר של רמי ריינר. פשוט לא מזכיר אותו לא בביבלוגרפיה, לא בגוף הכתיבה. זה למרות שהמאמר הזה נאמר בערב לכבוד ספר אחר של חיים סולובייצ'יק. זה מעניין. בגדול, אני רוצה רק לסכם את הנקודה שבה הם נחלקו. רמי ריינר בעצם רואה מול עיניו את רבי נותם של ספר הישר. בעצם משהו לנגד עיניו. ורבן אותם בספר הישר זה חידושים על סוגיות. זה חידושים שכולם כתובים בצורה דיאלקטית. את התוספות הוא כולו נותן לריב. זה בעצם המבט של רמי ריינר. רב חיים סולובייצ'יק, סליחה?
רב, פועל זה קשה להגיד, כאילו, הוא רואה שרבן אותם עושה די הרבה בתוספות, כאילו,
זה נכון, זה נכון. אתה אומר, נכון, אני יכול להגיד שרב חיים סולובייצ'יק, כשאתה קורא אותו בספר היין, אז הוא אומר, ספר הישר זה רבן אותם של מי שלא מכיר אותו פנים אל פנים, מי שלא חי בצרפת. הוא אומר, זה הרבן אותם של רבני אשכנז, של גרמניה. אבל בצרפת, מה הם צריכים את ספר הישר? בצרפת אין תוספות בלי רבן אותם, בתוכו רבן אותם הוא הבעל תוספות. הוא רק אחרים, כותבים את התורות שלו. רבן אותם הוא הבעל תוספות. זה מאוד מזכיר לי, אני יכול להגיד לכם שראיתי את סבא שלי כשאני למדתי אצלו, הרב חיים, אם שהוא היה מצטט בשיעור, מה פעם לא היה מהחיבור לרמב״ם, הוא פשוט שמע אותם בתוך המשפחה בעל פה. אני זוכר פעם שהוא ציטט הרב חיים הפוך ממה שכתוב בחיבור לרמב״ם, זה הרב חיים בהלכות תפילה על כוונה בתפילה, והערנו לו שברב חיים כתוב הפוך, אז הוא אמר, אני לא יודע מה כתוב בספר, כך שמעתי מאבא שלי. זה פחות או יותר מה שחיים סולובייצ'יק מתאר רבן אותם. אני יודע מה כתוב בספר הישר. אני בשיעור בישיבה, כולם חוזרים לתורות של רבן אותם. זה בעיקר הולך, אני אגיד לכם על מה המחלוקת נופלת. זה קצת באשמת חיים סולובייצ'יק המחלוקת. הוא כתב 2 ספרים על ינסך. האחד על המסחר בסתם ינם. זה הספר הראשון שיצא לאור שנקרא ינם. והשני הוא... הספר על היין בימי הביניים שמדבר על המכלול של דיני ינסך למעט מסחר. עכשיו כשלוקחים את שני הספרים האלה ומעיינים בהם, אז רואים ככה, בסוגיה של מסחר הבין אותם לא חידש שום דבר משמעותי. מי ששם עשה פריצת דרך מאוד משמעותית, ניסח מחדש את המושגים, היה ארי. לעומת זאת בספר היין בימי הביניים, ארי כמעט לא עושה שום דבר. מי שעושה שם את כל העבודה פרק אחרי פרק אחרי פרק, ראה שהיא מתחיל, אצל בעל התוספות זה רבן אותה. אז באמת השאלה, אולי האמת היא קצת ביניהם, אולי האמת היא מורכבת יותר. כן? ובגדול יש דוגמה לפה, דוגמה לשם, יש פרשיות שאתה יכול להגיד, רק הרי השיטתי שרק את כל החומר עבד על זה. יש דוגמאות, אחרי הייתי אומר בגדול, ברור שרבן אותם הוא פורץ הדרך, ברור שהוא אריה שאג מי לא יירא, כן? זה ברור שרבן אותם נזיעזע את אמות הסיפים, אמר חידושים מבהילים, ברור שהוא נמצא בהמון תוספותים. מצד שני, ברור שמישהי גיהץ את התוספות, קרא לזה ככה. גיהץ זה ארי. ברור שהוא גיהץ. ברור שהגיוצים שלו באו יחד עם עוד דיאלקטיקה, עוד חידושים. אבל יש להניח שאת הרוב אכן עשה רבן אותה. אוקיי, בגדול, אלו שני בעלי התוספות המרכזיים, כשהיום אני רוצה לעבור איתכם, אבל אני אראה לכם, בגלל שיש לי בעיה עם הסורק, אני פשוט אראה לכם את הדפים האלה קצת בפנים, בסדר? יש פה כל מיני צילומים וכולי מפעם. אני רוצה עכשיו לעבור באמת על הדרך שבה התוספות נכתבים, נערכים, עד שהם מגיעים אלינו. בסדר? השולחן הזה קצת מפריע, לא נורא. כעיקרון, התוספותים הקדומים, מתקופת רבינו תם וארי, הם נכתבים, כפי שכבר נאמר פה כמה פעמים, לא על ידי רבינו תם וארי, אלא על ידי תלמידים. אלו התוספות הקדומים, זה סיכומי שיעורים שהתלמידים שומעים מפי רבותיהם. רוב הקבצים האלה לא הגיעו, סליחה?
ארי לא כותב? לא.
ארי בעצמו גם כמעט לא כותב. יש לנו כמה תשובות מארי, אבל הוא לא כותב. התלמידים...
ארי גייץ את זה, כאילו...
כי ארי עבד עם קבוצה, בדיוק, ארי עובד עם צוות.
זה לא על הכתיבה שלו שפשוט יותר.
נכון. ארי עובד עם צוות, שיש לו קבוצה של אנשים, שחרשו את כל הש"ס, מאחורי הדרים, לא רק ארבעה סדרים עם בבלי, הם חרשו את בית מדרש ארי, שישה סדרים, לא פחות מזה. הם לא השאירו משפט אחד במשנה שלא כתבו עליו תוספות. כאילו, זה לא יאומן, כאילו, הם חבר'ה... והתוספותים הקדומים הם הקבצים שלרובנו רובם לא הגיעו, אבל יש פה ושם כמה קבצים כאלה שהגיעו אלינו. הרמב"ן כשהוא יהיה באקו למשל יעיד, בואו אני אקריא לכם את העדות הזאת, זה מפירוש הרמב"ן בדרשה לראש השנה, סליחה. הרמב"ן אומר, ועכשיו בעיר הזאת, הדרשה נאמרה באקו. למה רמב"ן היה באקו?
למה?
למה לא כי הוא היה בשלף, אלא למה היה באקו? כי זה הבירה של הממלכה הצלבנית, זו עיר הכי חשובה באותו זמן בגליל. אז אומר הרמב"ן, ועכשיו בעיר הזאת ראיתי התוספות הארוכות של הרב רבי אלחנן, וכתוב בהם כלשון הזה. זה הצורה שבה הרמב"ן מכנה תוספות קדומים, תוספות הארוכות. אני יכול להגיד לכם, העריכות היא לא רק עניין כמותי, היא גם עניין איכותי. הם לא עוברים עריכה התוספותים הקדומים, אלא הם באמת יותר סטנוגרמה כנראה של השיעור, מה שנאמר בשיעור, שהם בעיקר מתאפיינים על ידי הביטוי שנמצא בסוף דיבור המתחיל, שהוא ממרש או מפי רבי. מסכת בבא קמא זכינו, ויש לנו קובץ של תוספות של תלמיד של רבנו תם, על ששת הפרקים הראשונים, והתוספותים האלה ארוכים כמו הגלות, מאוד מאוד ארוכים, והם יכולים לראות פה, יש פה איזה דף של חנס, תראו, אחרי כל דיבור מפי רבי, ממרש, מפי רבי, כלומר זה מאפיין קלאסי של תוספות קדומים, שהתוספותים הקדומים הם לא רק הנה, יש פה בסוף, יכולים לראות, סתם דוגמה, יש פה רבנו תם נשמתו עדן, מה הכוונה? כל התורה הזאת, אני כתבתי אותה, ומי אמר אותה? רבנו תם, גם כל מפי רבי, זה הרב שמדבר, כן? הנה עוד מאפיין של תוספות קדום, גמגום, מה זה גמגום? מה זה סיפור רבנו משולם, זוכרים? הרב אמר, אני רוצה לגמגם בהלכה. הגמגום הוא האבא הקדום של צריך עיון. מה הכוונה? כמו שאדם מגמגם, לא אומר דבר ברור, אומר, לא. גמגום הכוונה, אנחנו לא בטוחים. כלומר, אתה רוצה לגמור ולא הכרעתי, אתה אומר גמגום בתוספות קדום. בכל מקרה, מתלמידי רבינו תם הגיע לידינו מעט מאותו ספטוש, ממש מעט. בואו אני אקריא לכם פה קטע, הבאתי פה מתוספות של אחד מתלמידי ארי, רק שתרגישו את את העניין. יש פה למשל ציטוט, זה מברכות דף קטע עמוד ב', וזה כותבים ככה: ובתוספות הרב יוסף שפירש לפני רבינו שמואל. מה הכוונה? שתכירו את הטרמינולוגיה. בעל התוספות שאמר את השיעורים היה רבינו שמואל, ורבי יוסף כתב את הדברים מפיו. זה הכוונה, תוספות רב יוסף שפרש לפני רבינו שמואל. זאת מה שנקרא זיצים לבן, זאת המושב בחיים. ככה התוספותים נאמרים ונערכים. שהדבר הזה נכון גם על בית מדרשו של ארי. ארי לא כותב. ארי יושב עם תלמידים ולומדים את כל השס, cover to cover. יש לארי ארבעה תלמידים שהם אילו שכותבים את התורות של ארי מפיו. בסדר, יש לנו את ארי, שזה רב יצחק, ורב שמואל, זה השם שלו, ויש לו ארבעה תלמידים עיקריים. הראשון שבהם זה רבי אלחנן, שהוא הבן שלו. הוא נהרג על קידוש השם ב-1184, הגיע לידינו ממנו תוספות על עבודה זרה, ושם יש את כל המאפיינים של תוספותים הקדומים, האריכות, המפי רבי וכו'. השני, שהוא התוספות הזה שאני הבאתי ממנו קודם, זה רבי יהודה סרליון, שגם ידוע כרבי יהודה מפריז. אני למה הוא נקרא סרליון? כאילו קצת דיברנו במגילה, והיא אומרת הדסה, היא אסתר, זה מאוד פשוט. יהודה הוא בברכות של יעקב גור אריה יהודה, לכן הוא ליאון, ליין, לכן הוא אריה, זה השם הלועזי שלו. סליחה על הדבר הנורא הזה שאני אומר לכם שבעלי התוספות היו גם שמות לועזיים, אבל רבי יהודה ליין, זה רבי יהודה ליין כמו ביידיש, נכון?
גם מיניטו, זה לא
יודע, נכון? אני יכול לספר לכם שסבא שלי קודם אמרתי לכם איך שהוא מכיר רב חיים רק מבעל פה, אז הוא היה איזה גודל אחד שהוא היה קורא לרב הירש ליין. זה מה זה הירש ליין? הירש זה צבי, וליין זה?
אז
יהודה אריאל, יהודה ליין. אז מי זה רב הירש ליין?
צבי.
הציל מבולוז'ין. כך היו קוראים לו בליטח. רב הירש ליין. נפתולי צבי יהודה. אז נפתולי צבי זה הופך להיות אחד. כי נפתלי, אז הירש זה נפתולי צבי. וליין זה יהודה, רב הירש ליין. ככה הוא קוראים לו. כן, אז גם לבעלי התוספות היה רב יהודה סרליון, שהוא מפריז. הוא תלמיד של ארי שהגיע אלינו ממנו שני קבצים של תוספות קדומות, כלומר ששרדו אצלנו. הראשון זה מה שנקרא בטעות תוספות רב יהודה החסיד על מסכת ברכות שנתפס בברכה המשולשת. זה בעצם תוספות של רב יהודה מפריז, דברים ידועים. נראה בהמשך מה רב יהודה החסיד באמת חושב על התוספות. הוא לא ממש אוהב אותם, בסדר, אבל בגדול זה פה יכולים לראות שהדוגמה של זה תוספות קדום ממש מובהק. ממראי שהם מופיעים, רואים? ממראי ש... ואז, ואם תאמר, האם תאמר מה כתוב? ואומר רבי. מי זה רבי? כמובן, תלוי מי התלמיד, אבל במקרה הזה הרבי הוא ארי. זה ציטוט ישיר, היה השאלה בשיעור, וזה ארי אמר. כן? וזהו, ואז הוא מביא ראייה מהירושלמי, דבר כמו שיש צלרי, יש יותר ירושלמי, וזהו כפירוש רבי. והמפי רבי פה ממשיך לאורך כל הדרך. קודם הראיתי לכם את דברי הרמב"ן בדרשה לראש השנה. כן, הרמב"ן אומר, הנה עכשיו בעיר הזאת תוספות ארוכות של רבי אלחנן, הוא מוצא באקו תוספות של רבי אלחנן לראש השנה. לא הגיע אלינו, אבל זה התלמיד השני. יש לנו היום מרבי יהודה מסרליון, יש לנו על ברכות וגם עבודה זרה. הברכות נתפס ברוחה המשולשת, עבודה זרה בשיטת הכדורים.
רבי יהודה החסיד, ככה
קוראים לזה? בטעות, כן, בטעות. מי שהתפיס זה, הוא בלבל את הרבי יהודה, אבל זה לא רבי יהודה החסיד. רבי יהודה החסיד, אני אראה לך בהמשך מה, איך הוא כותב, הוא לא כותב דברים כאלה. זה לא, זה התלמיד של ארי כותב. השלישי שהוא המפורסם שבהם זה הרש משאנס, שכותב תוספותים כמעט על כל השאס מפי ארי. הגיע מעט מאוד ממנו גם כן, הגיע לידינו ממנו, אני כותב רק מה ששרד, פסחים וכתובות, יש פה ושם בשיטה מקובצת כל מיני תוספות שצים שמצוטטים, אבל בגדול הרשמי שאנץ הוא הדומיננטי ביותר מבין כל תלמידי הרי מבחינת הכמות של התורות של הרי. הרש עצמו הוא אדם שחשיבותו בעולם בעלי התוספות רבה גם, כי הוא לא רק היה תלמיד שסיכם מהרי תורות, אלא הוא גם השלים את המפעל של בעלי התוספות, שכן הרשמי שאנץ כותב תוספותים על משניות, על זרעים טהרות. רשם עושה עבודה חלוצית מאוד, הוא בעצם ביד כל משנה מביא את באופן דיאלקטי תוספתו ירושלמי, כל הסוגיות בבבלי, והוא מפרש אותם. בעצם הרש משלים את המפעל הגדול של בעלי התוספות, רבי אותם ורי התמקדו בסוגיות הבבלי, והרש עוסק בזרעים טהרות. צריך להבין שהקשר שלו לזרעים טהרות קשור גם בנתון ביוגרפי אצלו, זה שהרש הוא עומד בראש עליית 300 הרבנים שעולים לארץ ישראל בשנת 1211. צריך להבין קצת את הרקע, קודם ראינו שהרמב"ן באקו, ההתעוררות גם של הסביבה הכללית של הנוצרים במסע הצלב לעלות לארץ, היא גם השפיעה והקרינה על יהודים, גם יהודים אמרו וואו צריך ללכת לארץ ישראל. ככה עולים 300 בעלי תוספות לארץ ובראשם הרש משאנץ, וזה העניין שלו מצוות להיות בארץ.
כמה שרב חיים לא הסכים איתו.
מי לא הסכים?
רב חיים בעל תוספות.
רב חיים כהן, כן.
כן,
נכון, נכון, נכון. ובעל תוספות בכתובות. ובגדול הרשמי שאנץ הוא אחד מגדולי התלמידים של הרי, והרביעי הוא יהודי, שאני יכול עכשיו לדבר על הצורה יותר מתוקנת, זה רבי ברוך, שפעם קראו לו רבי ברוך במגנצה, אבל שמחה אמנו להוכיח במאמר לפני כמה שנים, זה שזו טעות. אין שום, הזיהוי שלו ממגנצה הוא במאה ה-16. כל המקורות של בעלי התוספות, אין שום קשר בינו לבין מגנצה. גם כשנלמד על רבני גרמניה, נראה שהכתיבה שלו לא גרמנית, לא כך כותבים בגרמניה. אבל הוא כן כותב כתיבה שונה משאר בעלי התוספות, הוא כותב את ספר התרומה. מישהו פעם ראה את הספר? אז בוא נסביר מה זה ספר התרומה. כשמענו תפילים, שתמשנו לזה הרבה, ספר התרומה זה כתיבה הלכתית נוסית. שלושת החכמים האלו מסכמים מהרי שיעורים על הדף. כל תפארתם של בעלי התוספות זה כתיבה על הדף. לומדים דף ואין תומר, ויש תומר, ואין תומר, ויש תומר, ואין תומר, ויש תומר. הם לומדים את הדף הנלמד, הם מעניין אותם בבלי במרכז. דף אחרי דף אחרי דף. ואם ברוך כבר מסמל משהו אחר, הוא בעצם כבר אתם קריאת כיוון מסוימת למה שקרה במאה ה-13, שמיד יותר פה גם התחילה את המאה ה-13, וזה לתרגם את התורות של בעלי התוספות לתחומי הלכה, לפסיקה. וככה ספר התרומה הוא לא בנוי על סדר הדף. ספר התרומה הוא מחולק נוסית, יש שם הלכות שבת, יש שם הלכות נידה, יש שם הלכות כשרות, הלכות תפילין. סליחה? למה אני לא זוכר, לא יודע למה קוראים ספר התרומה, אבל זה הספר. הוא צריך לדעת אבל שכשהוא כותב את ההלכות, זה לא כתוב כמו קיצור של חנוך כמו רמב״ם, זה כתוב כתוספות. הוא פשוט לוקח דיונים של בעלי התוספות ועורך אותם בצורה נוסעית. אז זה באמת כתיבה יוצא דופן. ובגדול אלו ארבעת תלמידי הרי שהתוספותים שלהם הם עדיין משתייכים לשלב הקדום, ובעצם בתחילת המאה ה-13. זה סך הכל עבודה של פחות מ-100 שנים. אפשר להגיד שבעלי התוספות הגדולים סיימו את תקופת היצירה, נגיד הם גמרו את העבודה, פשוט חרשו את כל השס, שישה סדרים, כל דף בשס הם סרקו אותו, הם פרשו אותו, והתחילו גם לסכם אותו להלכה בצורה חדשה על פי המסקנות החדשות שעלו מפרשוויות הסוגיות. כשהמאה ה-13 תוקדש בעיקר לעבודת עריכה. כן, בבקשה.
יש יחס שווה בין אגדות לדיונים הלכתיים בגמרא, בעלי התוספות? מתעסקים באגדות?
בעלי התוספות מתעסקים באגדות ברצינות גדולה מאוד. בסדר? למשל, למשל, תוספות בחולין דף זין שואלים, הגמרא שם מביאה סיפור, רבי פנחס בן יאיר, הוא הולך לעשות מצווה והוא מנסה לחצות את הים, את הנהר, והנהר עונה לו, אתה הולך לעשות רצון קונך, אני עושה רצון קוני. התוספות שואלים, איך הנהר יכול לדבר? ככה הם שואלים. הוא יגיד בצורה הבאה, אם תלך לאנציקלופדיה התלמודית ותפתח את הערך, בכל הכבוד היינו בתלמידי הארי, כן, אז במה עוסקים אחרי תלמידי הארי? אז מצד אחד עוסקים בתוספת של עוד קושיות, עוד תירוצים, כן, ממשיכים, אבל זה, לא, זה כבר לא דרמה. ומצד שני הם עוסקים בעיקר בעריכה ובארגון של החומר, זה בעיקר מה שהם עוסקים. שכאן אני רוצה להזכיר שני ערוצי עריכה. ערוץ אחד יעבוד מול התוספותים עצמם, והערוץ השני יעבוד בספירה ההלכתית, שתחזית פתח מברוך בספר התרומה. גם פה תהיה סדר פעולה, אבל לא כהמשך לספר התרומה, אלא באופן שונה ועצמי על בסיס אחר. בואו נראה קודם כל מה קורה לבעלי התוספות. הקבצים האלה של בעלי התוספות הם כאמור מכונים הקבצים ארוכים. תופעה רווחת מאוד שקיימת בספרות ימי הביניים זה שספרים ארוכים אין להם תוחלת ותקווה. אנשים לא אוהבים אותם, תזכרו שהכל בעתקות, בכתב יד, זה המון מאמץ וגם הקלף יקר וכו'. וכך כמעט כל ספר מנסים כמה שיותר לתמצת ולקצר אותו. וספרות הקיצורים, רק בקצרה, שיש פה דיבר על זה פעם. הספרים, אני אתן כמה דוגמאות. ספר העיתים שהחכם שכתב אותו צוטט בישיבה לא מזמן, כי הרמב"ן מביא אותו בתחילת הספרות האומנים, רבידו ברצלוני, שבטעות ברמב"ן היה כתוב רבי יצחק הברגלוני, אבל זה רבידו ברצלוני, כתב ספר ענק שנקרא ספר העיתים. ספר הזה, זה כבר הוכח לגמרי, הוא ספר האשכול, הוא קיצור שלו, ארוך מדי, קיצרו אותו. מה כמובן יגיע אלינו לדורות, ספר האשכול, אבל ספר הייתי. אני אתן לו דוגמה. ספר אורחות חיים והכל בו. אתם פעם עליהם? חיבורים פרובינציאליים מהמאה ה-13. ברור שאחד הוא קיצור של השני. הכל בו הוא קיצור של אורחות חיים. מה שעד היום לא ברור הוא מה קרה שם. האם הכל בו קיצר את אורחות חיים, או האורחות חיים הרחיב את הכל בו. אבל זה שני חיבורים שהם קשורים אחד בשני, אחד קצר ואחד ארוך. הרשב"א, כשהוא כותב במאה ה-14 בברצלונה את תורת הבית, הוא כבר בעצמו כותב ארוך וקצר. הוא לא צריך שהוא יכתוב ארוך ויקצרו אותו, הוא בעצמו כותב ארוך וקצר. מה הכיר בית יוסף? כנראה יותר את הקצר מאשר את הארוך, כי זה מה ששורד. אנחנו נראה בהמשך את המפעל של בעלי התוספות הגרמנים באשכנז, רביה, אור זרוע. החיבורים האלה נעלמו עם הזמן, כי הם ארוכים מדי, הם כולם נתפסו מחל במאה ה-19. מי החליף אותם? כל מיני ספרי קיצורים שהמפורסמים שבהם זה המורדכי שדבר עליו, והגות מימוניות שגם נדבר עליו. אבל בגדול החיבורים הארוכים לא מעתיקים. בשעתו למדנו על הריף, הזכרתי פה שהלכות הריף זה בעצם סוג של תקציר של הגמר. זו אותה תופעה. וכך גם בעולם בעלי התוספות. התוספותים הארוכים הם ארוכים מדי. וכך השלב הבא בעולם התוספות יהיה שבעלי התוספות של המאה ה-13 ייקחו את הקבצים הקדומים, ובמקום הארוכים הקדומים, במקום לשבת מול רב ולכתוב עוד תורות, הם יערכו אותם. זה מה שהם יעשו. וכך, כשאתם מחזיקים ביד היום קובץ מאוחר של תוספות, שזה בעיקר מה שהגיע אלינו, אותה תופעה, הקבצים הקדומים כמעט לא שרדו. מה שתיארתי פה זה, תראו כמה קצת, ברכות, עבודה זרה, פסחים, כתובות, אבל על רוב השס, מה ששרד זה דווקא הקבצים המאוחרים, שאתם מחזיקים קובץ ביד ורוצים כאילו לזהות, אז זה מקובל בעצם לשאול שתי שאלות. שאלה אחת היא איזה קובץ אני מחזיק, ושאלה שנייה היא על בסיס איזה קובץ קדום הוא נערך. כלומר, אתה יכול בעצם לזהות קובץ מאוחר של תוספות כתנאי שאתה עונה על שתי שאלות. שאלה ראשונה היא, מה היה הקובץ הקדום הארוך שעמד לנגד עיני העורך של הקובץ הזה, ומי הוא? כן? כל עץ הקדום, אני אסביר לך. כשאתה ניגש, אני רוצה שלפני שנענה לשאלה שלך, קודם כל ניתן את הדעת. תופעה מובנת וברורה. רק מה שהוא צריך יותר להסביר זה מה ההשפחות של התופעה הזאת. ולמה חשוב לדעת את זה? מה זה נותן לך כלומד המודעות לזה? זה דבר מאוד פשוט. כל תהליכי העריכה האלה הם משפיעים על הפרשנות של דברי התוספות. זה משפיע אוטומטית. הוא קיצר פרטים, הוא שינה דברים, הוא עושה פרפרזות. וכאן אני יכול להגיד שתוספות לא תמיד קל להבנה. יש ספרות שלמה שתתפתח במאה ה-17-18 של פרשנות תוספות. כן, הפורסם שבהם הוא המערשה. שזה ספרות שלמה שבאה לפרש תוספות. אני לפחות למדתי מאבא שלי, שאחד מהדברים שכדאי לעשות הוא לעבוד במקום ללכת מהמאה ה-13 למאה ה-17, תלך אחורה למאה ה-12, דיינו. במקום שיש לך תוספות קדום, תפתח אותו, תראה משהו יותר רחב, שלום, יותר שלם. יכול להיות שחלק מההבנה נובעת מהעבדת העריכה והקיצור. כן? אני יכול לספר שפרופסור אורבך, שהוזכר פה בשבוע שעבר, העבודה הראשונה שלו הייתה זיהוי כל התוספותים שיש לנו על הש"ס, מי כתב אותם. מאוחר יותר, זה מה שנקרא אצלו התוספות שלנו. מאוחר יותר הוא הרחיב את זה מאוד, זה הפרק השביעי בספר של שני הכרכים. זה הפרק הכי גדול והכי משמעותי. והוא שם, זאת העבודה שהוא עושה על כל מסכת. ומסכת אחרי מסכת הולך ומנסה לזהות איזה תוספות אתה מחזיק, וזה מסיבה פשוטה. כשאתה לומד תוספות על הדף, אתה לא לומד, זה לא אותו מחבר לכל התוספות. כשלמדנו רמב״ם, זה אותו רמב״ם לאורך כל הדרך. זה הסיבה שהספרתי לכם בין היתר, אחת מהסיבות שלכן בריסקרים זה אוהבים מאוד רמב״ם. כל הזמן מדבר אותו בן אדם, וואו, כאילו אני מצפה לזה לחידות. תוספות. אז אורבך הניח שכשאתה לומד תוספות, אתה... בכל מסכת יש אולי תוספות אחר. אולי זה בא ממקום הזה, זה מפה, זה משם. זה יכול להשפיע גם על היחס בין התוספותים וכולי. כבר הרמב"ן, אני רוצה לחזור רגע לקטע של הדרשה לראש השנה. זה פשוט קטע מדהים. הרמב"ן, באותו קטע, הוא מחדש חידוש מאוד מאוד יפה, הרמב"ן. זאת האמת, חידוש יפהפה. הנה. מה החידוש שלו? אני רק אספר לכם, כי הוא כל כך יפה שחבל לא לשתף אתכם. הרמב"ן דן בכל הפסול של קרן לתקיעת שופר, שצריך דווקא שופר או לא קרן של פרה. עכשיו הוא מחדש חידוש מאוד יפה. הרמב"ן אומר שמבחינה ביולוגית, על גולגולת של חיה שיש לה שופר, אז יש לה עצם שיוצא ומעליה מולבש השופר שאנחנו מורידים אותו. כן, זה נקרא, זה הצד הנקבות, מורידים אותו, קודחים חור ויש לך שופר. לומר, זאת קרן, הרמה הרמב״ם, אני אקח קרן של הצבי האמריקאי או של רעם, שהוא פשוט כולו עצם אחד, שכדי להפוך אותו לשופר צריך לקדוח את כולו, כי הוא בלי שום תעלה טבעית. זאת אומרת, אני אומר, אז זה בכלל ברור מראש שזה פסול. מראש, כל הדיונים הם, לכן יש דיון מיוחד על קרן של פרה, שופר של פרה, למה? כי מצד אחד הוא נקרא קרן, מצד שני הוא חלול מטבעו. ולכן הוא קיבל דיון מיוחד. מה הרמב"ן, הקרניים של העצמות שנוחלו מטבעם, מראש אין דיון עליהם. זה החידוש יפה שלו. עכשיו תראו איך הוא עובד. אני אקריא לכם מהדרשה לראש שנה. בדבר זה חידשתי אותו בילדותי. והרציתי הדבר לפני רבני צרפת, אל הרב רבי משה ברבי שניאור ולאחיו רב שמואל ולרב רבי חיל מפריז, אלה גדולי בעלי התוספות באמצע המאה ה-13 בצרפת באותו זמן, על ידי קרובי הרב רבנו יונה שלמד שם, רבנו יונה גירונדי, בעל העליות רבנו יונה, הוא קרוב משפחה של הרמב"ן, והוא לומד בבית המדרש בעלי התוספות בפריז. אז הרמב"ן חידש חידוש יפה, שולח אותו בכתב לקרוב משפחה שלו, וכש ישרת את בעלי התוספות, ואמרו, הוא אמרה, הוא נידון. כן, כמו מה הכוונה? אמרו, וואו, יפה מאוד, הרעיון הזה של הבחור הקטלוני הזה, אבל מקצתם אמרו שכבר ראה רבינו שמשון דבר זה ורמז לו בתוספות. כלומר, צריך להבין היום, כשאומרים תוספות, למה כולם חושבים? למה שכתוב בדף. כשאמרו תוספות פעם, למה התכוונו? נו. אפשר לדעת, זה יכול להיות אחד מאיזה 40 קבצים. בסדר? כשאומרים, סיכומי שיעורי הרב רעם, בסדר? לא יודע, יש אסף ויש שי, כל מיני סקבנים יש, כן? כלומר, מה, איך אתה יודע למה מתכוונים? אז הם אמרו, בקצתם אמרו שכבר ראה רבינו שמשון דבר זה ורמזו בתוספותיו, ומצטטים פה את הדברי רבינו שמשון, לפי שכתוב, זה לא קטני חוץ משל פרה ושל ראם, אז זה אמר הרש משנץ, שמה אינם חלולים ואין רואים לשופר, אז הנה משמע כדברי הרמב"ן, שהוא לא חלול, וכשחזרו הדברים לפניי, תראו את התגובה של בן אדם שחידש חידוש מדהים, והוא מגלה שמישהו כבר אמר אותו. אם רבינו שמשון אמר, אמרתי, אם רבינו שמשון אמר, כל שכן שהיא טובה ונקבע במסמרות, אבל אמרם גמלה במדי הקו הרקדה, הגמלה והקו והמדי, הוא אומר, קראתי בדברי רבינו שמשון, ומה אני אומר? שהוא לא אמר את זה, כן? שהיה לו לומר של ראה מעצמם הם פסולים, לפי ש... כלומר, אם הוא התכוון לחידוש שלי, הוא היה צריך להתנסח אחרת. ועכשיו תראו את ההמשך. ועכשיו בעיר הזאת ראיתי התוספות הארוכות של רבי אלחנן, ועכשיו הוא מצטט כבר את התוספותים הארוכים, והוא ממשיך לדון בשאלה, הוא כן חשב דעתו או לא, אבל בגדול, שימו לב, כלומר, במאה ה-13, כשאתה אומר תוספות, מה תמיד השאלה? איזה תוספות? לנו נקבע בראש שמה זה התוספות, זה מה שנתפס על הדף. צריך לתאר לכם עוד מעט למה בחרו במה שנתפס על הדף, בסדר? אבל בגדול, זה... צריך להבין שאומרים תוספות, זה יש עשרות קבצים. לנו הגיע מעט מאוד, כי התהליך שיש בימי הביניים הוא שמעתיקים רק את הקצרים וכו'. ככה זה הרוב נעלם. אבל בגדול, כשלומדים תוספות צריך לזהות מי זה התוספות הזה שאני לומד אותו, מה כתוב בו, מי אמר אותו, כן? עכשיו אורבך הזה הקדיש כאמור את הפרק הגדול בספר שלו, שכל אחד עושה את הפעולה הכפולה, גם מי הקובץ הקדום, ועכשיו איך עושים דבר כזה, בדרך כלל הוא עובר על השמות, הוא אוסף את כל השמות בתוספותים. עכשיו אורבך עבד על ההנחה, הזה ירד על הפרופסור אפשטיין. ההנחה של אורבך היא, שאולי אין אחידות בין קבצים של תוספותים של מסכתות שונות, אבל אם הוא מצא באיזה תוספות, נגיד איזה זיהוי, תוספות אחד מתוך מסכת, מריב אבא מציע, הוא מצא איזה זיהוי, אז הוא יכול להגיד סובי תחום, וואו, התוספות שבא מציע כתב החכם הזה. בא אפשטיין ואמר, מי אמר לך? אולי התוספות שבא מציע מורכבים מכמה קבצים, אולי הדף נון זה קובץ אחד. בקיצור, אפשטיין זה הביקורת המרכזית שלו. מה אתה עושה סינתזות כאלה? אבל הזכרתי לכם שהוא בך אוהב סינתזה. כן? כלומר, אפשטיין אומר, יש לו דוגמאות של מסכתות, שהוא אומר, זה, המסכת עצמה זה לא תוספות מאותו בית מדרש. זה יכול בכמה בתי מדרש, כן? אז בגדול, זה הדרך שבה הקבצים של התוספות הם נערכים, והתהליך הרגיל הוא שהקדומים הארוכים רובם הולכים לאיבוד, נשארנו עם הקבצים המאוחרים, כששני האורחים היותר פופולריים, מהתקופה המאוחרת בצורפת, אני מדגיש, זה שניים, זה בלזר מתוך, וזה רבינו פרץ, מקורביל. הם שני האורחים היותר פופולריים. רוב מה שנתפס על השס, הרוב, לא הכל, כל מסכת שאתם לומדים, אם זה מעניין אתכם, תלכו לספר של אורבך, תראו מה הוא הציע. רוב מה שנתפס זה תוספות תוך. תוספות רבינו פרץ, צריך להגיד למען האמת, הרבה מאוד נשמר ממנו, והוא גם נתפס בשנים האחרונות. רבינו פרץ לא נתפס על הדף. אם אתם שואלים איך מדפיסי ונציה ידעו לבחור דווקא תוספות תוך ולא תוספות רבינו פרץ, פעם קראתי באיזה מאמר, אני לא זוכר איפה, אז אולי מה שאני אומר לכם זה סיפורי אגדות או סיפורי בדים, אבל מה שקראתי זה שתוספות תוך היו יותר נפוצים בצרפת, ואילו תוספות רבינו פרץ יותר היו נפוצים באיטליה, באזור דווקא שהדפיסו. כאילו היה יותר צפוי שהדפיסו את תוספות רבינו פרץ. אבל התשובה היא לא שעשו תחרות ושמו ועדת מומחים שעברו על התוספותים ובחרו את התוספותים יותר ברורים, אלא פשוט המאדירים שעבדו בבית הדפוס היו צאצאים של בלזר מתוך, אז הם הדפיסו את התוספות של סבא על הדף. אבל בגדול רוב התוספותים הם תוספות תוך על בסיס תוספות רש משנץ, זה הרוב. יש לי פה דוגמה שהבאתי, זה גם מהספר של אורבך, לא גם, זה מהספר של אורבך, מפסחים, יש לנו תוספות צ'אנס שאולי קצת תוכלו לראות את על מה מדובר. איך כולם לאמצע כמעט ימנים, בעמודה הימנית זה תוספות שלנו, בעמודה השמאלית זה תוספות צ'אנס. אתם יכולים לראות את התהליך שיש כאן. הם עושים פה באיזושהי שאלה, ייכנס אדם בכי טוב, יצא בכי טוב. אז התוספות שם, התחיל ברבינו תם, עבר לאין נראה למי, תסתכלו טוב. זה ריש, מי זה ריש? רבינו. הרי פה נמצא כרבינו, כן? ונראה לרבינו, בסדר? בסוף מה יש? מם ריש. תראו מה קרה לזה בתוספות על הדף. ואיפה את דברי רבינו תם, וישר כתבו, אומר רי בגוף. ראשון, אבל כבר לא רבינו, הוא כבר צריך, להגיד איך קוראים לו. תראו איזה קיצור, תראו איזה הבדל, כן? הנה עוד דוגמה, בסדר? הנה. בתוספות על הדף, מה כתוב? זה שאלה דווקא מאוד מאוד מעשית. יש שם את הסיפור של רבי בן בן בטרה, שהוא חי בנציבין, יש איזה גוי שכל שנה עולה לרגל. קיים את הסיפור? כל שנה עולה לרגל, והוא אוכל מקורבן פסח, והוא חוזר לנציבין, שנה אחת מספר איך הוא אכל מקורבן פסח. אז רבי בן בטרה אומר לו, איזה חלק נתנו לך לאכול? אז הוא מתאר, אז הוא אומר לו, הם לא נתנו לך את החלק הכי טוב, שנה הבאה תבקש את העלייה. בסדר, הוא מגיע לירושלים, נמנע איזה חבורה של קורבן פסח, כשמגיע החלוקה של הבשר, הוא בקש את העלייה, הוא אומר, עלייה. מי אמר לך לבקש את העלייה? רבי בן בטרה. טוב, בדקו אחריו, גילו שהוא גוי, הרגו אותו. ככה כתוב. ואז שלחו לרבי בן בטרה, אשריך רבי בן בטרה, שאתה יושב בן צבין ומצודתך פרוסה לירושלים. עכשיו, מפה רבי אתה רוצה להוכיח, העניין מאוד מעשי היום, והוא כנראה כשבא בן אדם וסיפר לכולם שהוא יהודי, לא ביקשו שהוא יביא תעודת גיור מהסבתא, את הכתובה של הדודה, כן? אלא קיבלו אותו. אז תראו מה, מכאן מה הייתה רבינו תם ראייה בתוספות שם, זה אדם הפרק החולץ, מי שבא אומר גר אני יכול לקבלנו וכו'. כן, כאן הוא עוסק בכל העניין, הוא רוצה להוכיח, זה דיאלקטיקה במיטבה, גמרא ביבמות, שמבקשים ראייה, הגמרא בפסחים שמשמע שלא ביקשו ראייה, אז הוא אומר, צריכים לבקש ראייה רק כשיש חשד. ובגדול, אדם נאמן לבוא ולהגיד, אתה לא מכיר אותו, אני יהודי. תראו מה נשאר מזה בתוספות על הדף. מכאן אין ראייה, שנאמין לכל הבא לפנינו, שאמר וכו'. העיפו את השם של רבינו תם, אמרו רק אין ראייה על מה שרבינו תם אמר, וגם זה הרבה יותר קצר, אתם רואים את זה. כן, מה אתה אומר?
זה לא מקשרים את זה ליבמות.
כן, זה מופיע, זה מופיע. זה מופיע, בסדר? בקיצור, יש עוד דוגמאות, כן, כלומר, זה התהליך. בפועל, אני מסכם, מה הגיע אלינו, המאוחרים, שאתם מבינים שמי שלומד פסוחים, כן, ושומע על תוספות צ'אנס, הוא יקבל חוויה אחרת של לימוד. בסדר? אז זה בגדול ערוץ אחד שקורה בצרפת במהלך המאה ה-13. בסדר? שאלות על זה?
ברור שאם יש את קבצים המלאים, אז
עדיף להשתמש בהם. היום, אנחנו היום אוהבים דברים ארוכים, מלאים, אבל כן, הפעם לא הסתדרו עם ארוך. אני גדלתי בישיבה עם שיעורים ארוכים, חבל הזמן. אחד מהחברות שלי פה, זה צריך ללמוד לקצר. זה קשה. בסדר. זה ערוץ אחד. הערוץ השני הוא לא בעקבות ספר התורה, אבל הוא הערוץ שדומה לו, זה ערוץ של ספרות ההלכה. ספרים שמנסים לסכם או להבין, פה אני רוצה לדבר על שני ספרים. האחד זה הספר מצוות גדול, והשני זה ספר מצוות קטן, נכון, יופי. כן, אלו שני ספרים שנכתבים בצרפת במהלך המאה ה-13. ספר מצוות גדול נכתב על ידי רב משה מקוצי, או ידוע גם כשר מקוצי, שהיה אחד מבעלי התוספות באמצע המאה ה-13. הוא מתאר במבוא לספר איך בשנת 1240, היה, סליחה, 1236, הייתה רעידת אדמה גדולה מאוד בספרד, והוא היה דרשן עודד, והוא איך הוא הלך לספרד והוכיח אותם, על מה אתה יודע, רב שמעון, מה הוא הוכיח אותם? שהם לא נזהרו במצוות הנחת תפילין. שהם לא הניחו תפילין כמו שצריך, והוא בתוך ההקדמה גם הוא מתאר איך היה לו חזון, שאמר לו שהוא חייב לסכם את ההלכה ולכתוב, והוא כותב ספר מאוד גדול, שנקרא ספר מצוות גדול, סמג, שהספר הזה הוא ספר שהוא בנוי על התשתית של גדול המארגנים והמסדרים שחיו בעולם, וקוראים לו הרמב״ם. זה הספר בגדול. אני רוצה קצת להסביר על הסגירות התרבותית שבעלי התוספות. בגדול, עניין אותם רק מה שהם חושבים. בגדול, בלי להיות שיפוטי, רק מספר, הם עסוקים בתורות של עצמם, הם בעצם עסוקים בדף של הגמרא בעצם, ומה מעניין אותם בדף של הגמרא? רק דבר אחד, שמה קוראים לו? אם תאמר ויש לומר, זה מה שמעניין. הרמב״ם לא נותן שום תחמושת לדברים האלה. אם תאמר ויש לומר, הרמב״ם, עכשיו, זה לא רק שמתעלמים מרמב״ם, לא רק שמתעלמים מגדולי ספרד, הם מתעלמים גם מבעלי תוספות האשכנזים, הרביה. נספר לכם קצת על גדולי עולם שחיו בגרמניה במאה ה-12-13, הם לא מצודדים התוספות כמעט, או בכלל לא. הם כאילו מסוגרים בתוך עצמם, ולכן לא צריך להתפלא שהרמב״ם הם לא משתמשים בו. מצד שני, במאה ה-13, כשעוברים מהמאה של היצירה למאה של הארגון, בעלי התוספות הצטיינו מאוד, ואם תאמר ויש תאמר, פחות הצטיינו בעריכה וסדר וארגון, וכאן הם ראו לנגד עיניהם את האדריכל הגדול של ההלכה, שהוא הרמב״ם, ורבו של ניקוצי משתמש באדריכלות של הרמב״ם, לא כדי, סליחה שלא ישמע לא טוב, לא כדי חלילה לכתוב את התורות של הרמב״ם, אלא סך הכל כדי לארגן בצורה נאותה, גם תוך כדי זה שהוא מקלקל את המבנה הארכיטקטוני של הרמב״ם, כי הוא מזיח קטעים והוא מזיז, ומה שדבר זה הרוס, כן? הרמב״ם של ניקוצי, מה שהוא עושה זה, הוא לוקח ממשנה תורה, הוא לוקח את הכותרות של הרמב״ם, הוא הופך אותו לספר מצוות. כלומר, הספרות האשכנזית, הייתי צריך להזכיר עוד חיבור בעצם, עוד לפני כן, תסלחו לי, ספר העיריים של תלמיד של רבינו תם, רבי אלעזר ממצ. מכירים את הספר?
כן.
זה ספר שעוד בנוי על עניין המצוות של הבאג. משה ניקוצי הכיר בתועלת שבשימוש שבספר המצוות של הרמב״ם, בחלוקה של הרמב״ם למצוות, אז הוא כותב לפי מצוות, מצד שני הוא לא כותב לפי המצוות של ספר המצוות, לפי מצוות של משנה תורה, אבל הוא לא משמר את המבנה של הספר. הוא מה שלא למעשה, הוא מזיז אחורה והוא מקדים דברים, הוא ספר מדע כמובן, אתם מבינים מה קרה לו, כן, הוא אשכנזי, כן. אבל בגדול זהו הסמג, זה ספר שלוקח את התורות של הרי, ובמקום להגיש לנו אותם על סדר הדף, הוא מגיש אותם בצורה נוסית, תוך כדי שימוש בארכיטקטורה שהוא שאב מהרמב״ם. הספר הזה הוא ספר מאוד נפוץ. איך אתם יודעים את זה? כי הוא מופיע בעין משפט בנר מצווה, נכון. זה אומר שבמאה ה-16, כשרבי ישוע בועז כותב לו את העין משפט נר מצווה, הוא חושב שלומד סוגיה ירצה לדעת את המקום בסמה כדי לסכם להלכה. ואכן כך. הספר הוא אבל מסורבל, כפי שהבנתם, נכון? אני אנסה להיות, לדבר תמיד חיובי, אבל הבנתם שהוא קצת מסורבל, וכן לא צריך להתפלא שהספר הזה נתפס 4 פעמים עליך המאה ה-16, תבינו כמה הוא פופולרי. אבל כשהתדפס ספר אחד שעונה טוב יותר על הצורך הזה של הסיכום ההלכתי, בבת אחת הסמג יפסיק לעניין אנשים, והספר הזה כמובן הוא טור בית יוסף שולחן ערוך, כן? ברגע שהבית יוסף יציע משהו טוב יותר למטרה הזאת, ספר הזה יצא מהמחזור. אבל הוא ספר לא פופולרי, כאילו, עד המאה ה-16, ממש. לכן הוא נמצא בעין משפט. הספר השני, שנכתב בעקבותיו, הוא הסמק, שמצד אחד הוא שייך לתופעה של הסמק, אתה גדול מדי, אנחנו רוצים קטן. מצד שני, זה לא נכון לחשוב שהסמק הוא קיצור של הסמק. הוא בנוי אחרת, הוא מחולק לשבעה עמודים. יודעים למה? שבעת ימות השבוע, נכון? תודה. שבעת ימות השבוע. הוא מציע כל יום ללמוד עמוד אחד. כך, כל שבוע תחזרו על כל מה שאתם צריכים לדעת, ולהיות יהודים טובים. סבבה, נכון? כולם לומדים אצלו בשבת, כן? זה הסמק. הספר הזה הוסיף עליו הגאות רבי פרץ מקורביל. כלומר, ספר הסמק כותב ארי מקורביל, רבינו פרץ בין מקומו, אותו רבינו פרץ שעורך את התוספותים, כן? אז הוא מוסיף עליו הגאות. הספר הזה, צריך לדעת, הסמק הוא בעולם כתבי היד האשכנזים ימי הביניים, הוא הספר הכי פופולרי בכל כתבי היד. יש ממני 170 העתקות שלו. זה בין המאה ה-13 עד המאה ה-16 עד הדפוס, כי הוא ענה על הצורך הזה. וזה אנחנו בעצם מסיימים בגדול את הספרות הצרפתית של בעלי התוספות. כן, כשאני מקווה שהתהליכים ברורים לכם. בסדר? תהליכים זה פרץ היצירה של רבינו תם וארי, כשהרבינו תם עצמו כותב את ספר הישר, הארי, לעומת זאת, התוספותים משוייכים יותר לבית, לעולמו של הארי. התוספותים הקדומים הם עד הארי ותלמידיו, תחילת מאה ה-13, ארבעת התלמידים הגדולים, רבינו ברוך, רבינו שמשון, רבינו אלחנן, רבינו יהודה. והשלב הבא הוא כאמור השלב של העריכה של הקבצים המאוחרים על בסיס הקבצים הקדומים, שהם רוב מה שמגיע אלינו, וכתיבת ספרות ההלכה של המאה ה-13 של שני ספרי המצוות, הגדול והקטן. בסדר, מפה אנחנו נעבור לגרמניה. בסדר? ונתחיל את זה, אני לא חושב שהיום אנחנו נספיק את הכל, אבל אנחנו נתחיל לעבור לגרמניה. אם הזכרתי לכם קודם את הנטייה הסינתטית של אורבך, אז הרי שהדבר הזה נכון גם שהוא בא לתאר את בעלי התוספות בגרמניה לעומת צרפת. הכמיהה הסינתטית שלו גרמה לו לתאר אותם כעולם אחד. אבל אם קודם הראיתי לכם איך גם היום מתחיל להבדיל פתאום רבנותם והרי, אז צריך לומר שגם אחד מהדברים שמתבררים במחקר רק ב-20 שנה האחרונות, שגם פה ראש המדברים, מי שנתן את הקריאת כיוון, היה הבריסקר של המחקר, שהוא כידוע, מי נולד בבריסק, מי חוקרי התלמוד? אפשטיין. עכשיו אפשטיין במאמר ביקורת שהוא כתב על הספר הראשון של אורבך, בעלי התוספות בגלגול הראשון שלו, כבר שם אמר, אתה לא הבדלת כמו שצריך בין גרמניה לבין צרפת. כי מצד אחד, העולמות האלה הם עולמות מאוד מאוד קרובים אחד לשני, זה נכון. לכן שניהם נקראים באותו שם. למה הכל נקרא בעלי התוספות? למה לא קוראים לרבני גרמניה באותו זמן משהו אחר? כי הם בעלי התוספות. מה הכוונה? הם עסוקים בדיאלקטיקה. הם עסוקים בהשוואה בין מקורות ובהעמדה על היחס ביניהם ותירוץ סתירות, הם דיאלקטיקנים. מצד שני הם באמת מתבוננים, יש כל מיני ניסוחים שהוצאו, אני אשתדל לתת לכם את הניסוח איך שאני מבין, הם באמת שונים אחד מהשני, ולכן ראוי לא לבלבל ביניהם. ובואו נתחיל קודם כל מהנתון שכבר הזכרתי קודם. קודם כל נבדלים כי הם לא מצטטים אחד לשני, הם באמת חיים בעולמות נפרדים. בוא ניקח משהו פה, אנחנו ישיבת הסדר, עוד כמה ישיבות הסדר יש?
עוד 40.
עוד 40? יותר. נכון לאתמול, אולי היום יש עוד אחת. כן. האם יש משהו משותף בין כולנו? אז אפשר לחלק את עולם ישיבות ההסדר לקבוצות, אבל נגיד, ישיבות המרחב, יש משהו משותף? הנה שם של ישיבה שאולי קצת אנחנו קרובים אליהם. בוא לי שם של איזו ישיבה כזאת. הגוש, אתה יודע מה לומדים בגוש השבוע? אתה יודע תורות רק של רבני הגוש בסיבה אחת, שיש פה רבנים, כולל ראש ישיבה, שהוא תלמיד של רבנים מהגוש, ולמה לא הכי במצטט אותם, נכון? אבל אתה יודע מה התורות של... זה לא דברים שאתה יודע אותם, כן? כלומר, אתה יכול להיות קרוב, כלומר, העולמות של בעלי התוספות בגרמניה וצרפת, הם עולמות מאוד מאוד נבדלים, קודם כל, מבחינה טכנית. בגרמניה, חכמי גרמניה לומדים בקבוצה משלהם, ובעלי התוספות בצרפת לומדים כאמור את התורות של עצמם. כשנכיר מיד את הספרות של בעלי התוספות בגרמניה, זה גדולי עולם, איזה תורות רצות שם, זה כאילו זה דברים מדהימים. במציע אפשר כך להביא, כי רוב מה ששרד מהם זה בעיקר על מועד, אבל הדברים שם הם פשוט מבילים בעוצמות הלמדניות וכו', אבל אין איזה שום ביטוי בתוספות על הדף. תוספות על הדף, הם עסוקים בעולם שלהם, אבל מי שמרגיש שזה לא בסדר, גם בעלי התוספות בגרמניה לא מרבים לצטט את בעלי התוספות בצרפת, או אני אגיד את זה בצורה אחרת, הם מצטטים את רבינו תם מהסיבות שכבר תוארו לאל, כי רבינו תם הוא חכם בין לאומי, הוא כבר מזמן לא רק משפיע על צרפת, וגם אותו הם מכירים בעיקר דרך מי?
הוא גרם לנו להתחיל את השם בדיאלקטיקה?
אז הדיאלקטיקה כנראה מתחילה בגרמניה עוד לפני רבינו תם. אז למה אני התעקשתי בשיעור הקודם להתחיל ברבינו תם? הסיבה הפשוטה, הדיאלקטיקה האשכנזית הקדומה היא לא תופסת, היא לא הופכת לשיטה. ומה אני מתכוון? אפשר לזהות מישהו שאומרים עליו שהוא אמר ואם תאמר ויש לו אמר טוב, אבל מי שהרים את זה באוויר שהוא חשמל את כולם, שככה לומדים, כן, הוא משך אותם, זה לא היה הריבה הזקן שהוא רבי יצחק ברבי אשר, שהוא כאילו הבעל תוספות הצרפתי האשכנזי הראשון. זה קורה בעיקר אחרי רבינו תם גם בגרמניה. ולכן ההתעסקות בשאלה האם הריב"א הזקן אמר ואם תאמר ויש לומר, הוא לא אמר, היא לא רלוונטית. אנחנו לא שואלים מי הראשון שעשה את זה, אנחנו שואלים מי השפיע על הדור לעשות את זה. זאת שאלה אחרת. כן,
הוא למד עם רש"י, הריב"א הזקן?
הריב"א הזקן לא, אבל יש פלפולים שאולי רבנו מאיר החתן של רש"י, אביו של הרשב"ם, אולי כבר הוא עשה ואם תאמר ויש לומר והוא למד עם רש"י. אבל זה בגדול, זה, יש דיאלקטיקה בגרמניה שמתפתחת באותו זמן באופן עצמאי, אבל הרבן אותם הוא מדליק את כולם, הוא פשוט תופס אותם, וככה רבן אותם מצוטט ברביה, הוא מצוטט ככה לגמרי בספרות האשכנזית גם כן, אבל בעיקר מה שהזכרתי קודם, מכירים אותו מהחיבור, מכירים אותו מספרי השער, הם לא יודעים תורות בעל פה מרבן אותם. וכך אחרי הסתלקות רבן אותם, שעוברים עוד פעם לעולמות של בעלי התוספות, מה קורה בגרמניה? אנרי. כאילו, אותו חכם גאון, בעל השיטה, נכבה על הכלים, שגר באיזה עיירה, כנראה שכוחת אל יותר מותניאל, כן? בדמפייר, בצורפת שם. הוא זה שמגייץ את כל השס, ובגרמניה לא שמים לב לחליפה היפה שהוא תפר, כן? אבל כל מה צריך לדעת זה עולם, הם עולמות נפרדים, קודם כל טכנית. אבל והעולם האשכנזי, אני צריך קצת לעורר לכם תשוקה להכיר אותם, הוא עולם עשיר מאין כמור. צריך לדעת, יש שם יצירה תורנית כבירה. העולמות האלה, אבל הם כנראה נבדלים גם אחד מהשני, גם בדגשים שביצירה. וזו הנקודה יותר חשובה. לא שהתוספות לא מביא את הרביה, והרביה לא מביא את הרי. אלא הם פועלים פעולה קצת שונה, שזה גם בסוגה הספרותית, בדרך הכתיבה. וזה גם כנראה באופק הדיאלקטי, ואני אסביר. כל הזמן יש לי למול העיניים דוגמאות של רבותיי, או גם דוגמאות של העולם הקונספטואלי, שהוא מאוד שונה מהעולם הדיאלקטי, אבל יש לו יסודות משותפים. כמו דיברנו בפעם קודמת, איך, כמו שהדיאלקטיקה ניירה את ספרות ההלכה, פתאום מה קורה? אתה לא יודע מה שכתוב בדף פה נכון או לא נכון. אתה יכול לפסוק אחרת, כי בדף אחר כתוב משהו אחר, כן? זה, עכשיו, היות וזה, האפשרויות פתוחות, ואם תאמר ויש לומר, אז אפשר להגיד, ועוד יש לומר, ועוד, אתה אפילו לא יודע מה יהיה הפסק אחרי מפגש בין הסוגיות, נכון? זה רעידת אדמה. כמה הגישה המושגית עשה את זה? כי אתה יכול לקחת נושא סגור ולפתוח אותו על ידי הפשטה. אתה יכול לגלות שזה מושג פה, שוואו, הוא קשור למקורות אחרים, שהרי פרויקט השוט לא ימצא אותם, למה? כי זה ניתוח מופשט, הוא לא כתוב במקורות במפורש. עכשיו, בדומה גם, אני אומר לכם, משתות לימוד. אני אסביר לכם קצת ההבדל בין נגיד רומו של דימטמן. באתם פעם שיעור שלו? לא. הוא ראש כולל ברחובות, תמיד חוכם מאוד מפורסם, הוא לימד הרבה שנים בקרן ביבנה. רומו של דימטמן, הוא תמיד חכם עצום, כדאי לשמוע את השם. שהשיעורים שלו, זה, הייתי אומר, זה כמו סערת ברקים, זה התפרצות של הרגש. שאני שמעתי ממנו כמה שיעורים, תמיד שיעור מתחיל באיזה קושיה, אם תאמר הקושיה בדרך כלל באיזה פינה נידחת, איזה בקי ואיגר, איזה קושיה כזאת, שאז הוא מתחיל לסבר קצת את היתרונות הדידקטיים. זה קורס מכללה פה, צריך לתת לנו קצת דידקטיקה. כשאתה מציף קושיה, אז מה אתה גורם לאנשים? להתעורר, להתעניין. ורמוי שכך הוא דופק על השולחנות, הוא זורק כיסאות לאנשים שעונים תשובות לא נכונות. יש תחושה שקרב בה, זה סוער כולו, ואז המטרה של השיעור לתרץ את הקושיה. עכשיו, אני יכול להגיד לכם שבין היתר מה קורה תוך כדי איך מתרצים קושיה מטליטווה כיום, תעשה ניתוח יסודי של איזה מושג, ואז אתה מגלה שעל ידי ההבנה הנכונה של המושגים עכשיו הדברים יהיו שווים. כן, אבל השיעור בנוי על קושיות ותירוצים, אז זה מאוד מאוד מושך את הלב. כאילו, יש בשיעורים שלו מה שנקרא גשמקט. אתה לא נרדם, זה פילפלן. שמורי ורבי הגדול אבא שלי, השורים שלו יכולים להיות שעתיים וחצי שיעור בלי קושייה בשיעור. מה הכוונה? הוא מנתח. הוא עובד יסודי, הוא עובר לך על הנושא ובודק אותו מכל הזוויות, והניתוחים שלו מאוד יסודיים, אבל אין אקשן בשיעור. לפעמים יש, אבל בגדול השיעורים יותר מונוטונים. העולם שבעלי הטוס הצרפתים זה כמו רבי משה דימטמן. אתה מראה במיטל ככה, אומר שהוא כללי. לא, הוא לא היה זרוק כיסאות, אבל הוא היה מתחיל תמיד בקושייה של איזה אחרון. ככה היה אומר שהוא כללי. צבא שלי, שהוא כללי, הוא פי שלוש יותר ארוך היה משהו כללי נשאר במיטל. והשיעור לפעמים פשוט היה, בוא נלמד את הנושא ביחד. ובגדול זה ההבדל בין בעלי התוספות בצרפת ובאשכנז. בעלי התוספות הצרפתים הם כאמור לומדים את הדף הבודד של הגמרא, זורקים רימונים כל הזמן, רימוני השן, רימוני צבע, ואם תאמר ויש תאמר, ואם תאמר ויש תאמר. מה קורה בגרמניה? בגרמניה הכתיבה לא על הדף, הם לומדים נושא. הנה מכאן ראיה לרמי עתניאל, הם לומדים נושאים. כשהם לומדים נושא הם מקיפים אותו מכל הזוויות האפשריות. לכן למשל לא צריך להתפלא שחכמי גרמניה הם לומדים יותר ירושלמי, יותר גאונים. למה? כי הרגש הנטייה שלך היא לתפוס בעיה בדף ולהקשות. ואם אתה אומר ויש לו, אומר טוב, הדף מספיק מאתגר, מספיק מעניין. לעומת זאת, כשאתה לומד נושא באופן דיאלקטי, אז מה צריך לעשות? ובוא נקיף, בוא נראה מה כתוב במקורות יסוד, מה כתוב פה, מה כתוב שם. שנית, עוד תכונה שמאוד מבדילה ביניהם, חכמי תורפת בכלל לא אספו את התשובות של עצמם, גם לא עשו מסע ומתן עם אנשים אחרים, כי הם לא עסוקים בליבון משותף של איזה נושא גדול. לעומת זאת, חכמי גרמניה כל היום מתכתבים אחד עם השני והם שומרים את התשובות. אתם לא יכולים לדמיין ספר של חכם אשכנזי שהם מפנים חטיבה ענקית של תשובות. אני אגיד לכם את השמות של הספרים הגדולים, ספר אהבה, רביה, אור זרוע, יש שם עשרות ומאות תשובות, כל אחד יותר בומבה מהשני. יש שם התכתבויות חבל הזמן בין רב לזר בא ספר הרוקח, רבינו אפרים, הרביה, רבינו יואל, הרשבת, זה לא יומן מה שהולך שם. למה? כי הם אוספים באופן דיאלקטי, הם בונים את הנושא. זה לא מקרי שהאבא שלי הוא זה שחשף בפניי ושהוא אוהב אהבה עזה את העולם של התוספות האשכנזים, כי יש לו שורש נשמה משם, הוא בא משם, הוא אוהב את שיטת הלימוד הזאת, כי גם כשהוא לומד באופן מושגי הוא נוהג כמותם, הוא מנתח, הוא בודק. הצורך במסע ומתן, קודם דיברנו אם אתה עובד לבד או אם אתה עובד עם צוות, אז התחושה כשאתה בונה נושא הוא גם בוא נשמע אחרים, בוא נראה. לעומת זאת, כשאתה נמצא מול קושייה ותירוץ, אתה עובד יותר לבד. והעולם הזה שבעלי התוספות האשכנזים היא עולם שכאמור הוא בונה נושא עם הבת דיאלקטי, אז הם דיאלקטיקנים. מצד שני, העולם האשכנזי וגדול הוא לא כותב על הדף, הוא לא מחפש קושיות מקומיות, הוא בונה באופן נושאי. אני רוצה להכיר לכם בקצרה את גדולי החיבורים של חכמי גרמניה מאותה תקופה. הראשון שבהם זה ספר שנקרא אבן העזר, שם שכידוע, אבן זה כי שם המחבר מתחבר פה לעזר בן נתן, זה הראב"ן, שהוא בן זמנו של רבנו תם. אשתדל להביא לכם פעם הבאה את הספרים קצת. ספר הזה הוצג גם בפרויקט השו"ת. הוא כתוב לפי מסכתות, אבל הוא לא על הדף, הוא על נושאי המסכת. כלומר, האוריינטציה גם יותר הלכתית, זה שכחתי להגיד קודם, אוריינטציה היא הלכתית, והספר עצמו נפתח בחטיבה עם 100 ומשהו תשובות. ככה נראה החיבור אשכנזי. הראב"ן עצמו יש לו שני חתנים מפורסמים, שאחד הוא רבינו יואל והשני הוא יהודי שרק לאחרונה מתחילים קצת לשמוע עליו. יש מתעניין באנשים אלה, שמחה אמנואל כתב ספר שנקרא שברי לוחות, הוא מנסה לשחזר את בעלי התוספות שהלכו לאיבוד, והאשכנזים מככבים בספר שלו. אחד זה הרשבת שגם ידוע שמוע באמת הוא שמואל ברבי נטרונאי, כן, השבט זה הטט של הנטרונאי, הוא גם אוהבים לקרוא לו רבינו שבט, אנחנו אוהבים לקרוא לו רבינו שבט, הוא חתנו השני של הרב, ורק לאחרונה, עוד פעם, בזכות שמחה אמנואל, אנחנו יודעים שהשבט, השם נטרונאי הוא לא שם שכיח בגרמניה, הוא כנראה ממוצא איטלקי, הוא חכם שמהגר מאיטליה לגרמניה, גם הוכיחו, נדבר על זה גם פעם הבאה, ש... הירושלמי המיוחד שחכמי אשכנז מחזיקים, שמעת פעם על התופעה? ספר הירושלמי? צריך להסביר לכם. אגב, הוכיחו שהספר הזה קשור ברשב"ת שכנראה מביא איתו איתו מאיטליה. זה מה שהיום משערים. כלומר, זו דמות מבחוץ שמקרינה על העולם של בעלי ההלכה, והבן של רבינו יואל קוראים לו רבי אליעזר. בן רבינו יואל, שזה ביחד הרביעה, שמיטב ידיעתנו נפטר בסביבות שנת 1220, ספר הרביעה הוא חיבור ענק שנעלם מן העין עד המאה ה-20, שעד הדפיסו אותו מכתבי יד. הוא יצא לאור בשבעה כרכים. תבינו את ההיקף של היצירה, זה היקף אדיר, אדיר של יצירה. שבעה כרכים זה בעיקר על סדרי מועד, על נשים יש כמה תשובות, שלחו לי, יש על עבודה זרה, יש בלי סוף חומר, זה חיבור מדהים, שלאחרונה הוציא אותו לאור מהדורה חדשה שהפכו אותו לארבעה כרכים. זה חיבור ענקי, שמקובל ברביה לסיים את בעלי התוספות הקלאסיים בגרמניה. כן, זו תקופה די מקבילה עד הריו בית מדרשו, עולם מאוד עשיר, כשאני רוצה גם להזכיר, גם כל זה להתחיל יותר פעם הבאה, שמי עוד נמצא פה באזור, ויש פה יהודי שנקרא רב יהודה ורב קלוניבוס, שכותב חיבור ענק, שנקרא ערכי תנאים והמוראים. שם אתה לא תאמינו איזה מין חיבור זה, נתפס ממנו שתי אותיות, בבית מדרש שיש... הרב מימון נתפיס על עוד יוד, ועכשיו הוציאו עוד איזה שתי אותיות. הוא אסף את כל שמות התנאים והמוראים, הביא את כל הממרות שלהם לפי א' ב', והוא מנתח שם בדיונים שבעלי תוספות את הממרות שלהם. משהו אנציקלופדי. כי הנטייה האשכנזית היא כמו אנציקלופדיסטית. הם יותר אנציקלופדיה תלמודית. כמו רוב הרבים בוטניאל. אני שורש נשמתי יוצא צרפתי כנראה. אבל הם כותבים אנציקלופדיה תלמידית, אז אתה אוסף שמות, חכמים, אתה... זה גם שיטתי לגמרי, כן? זה לא, כלומר, לא הדף מנחה אותו, בוא נאמר את הדבר הבא. זה חיבור ענק, הם כותבים בגרמניה פירושי תפילות, יש לנו פירושי פיוטים, הכל בא מגרמניה, כי בגרמניה האופק יותר רחב, אבל כפי שאתם מבינים, וזה אנחנו נסיים מיד, מה יותר מושך את הלב? מה יותר עם ברק, מה יותר כיף ללמוד, סליחה על הביטוי. את הצרפתים, בדיוק, כן. אתה הולך לשיעור של רבנו תם, וואו, ואם תאמר, ויש לו, בקיצור, מדור תלמידי הרביה ואילך, אנחנו נגלה שאשכנז נכבשת תחת הקסם של תורת צרפת. היא נכבשת, פשוט הקסם הצרפתי מושך את הלבות, ואז נגלה... אני צריך להפסיק עם כל אלה שתרדמים, בסדר? פורים עוד משפיע. ואז אנחנו נגלה שתלמידי הרביה כבר הולכים ללמוד בצרפת, ואז יקרה תהליך שאני רק אזכיר אותו היום, ונספיר את הכל יותר פעם הבאה, שנגיע לאור זרועה, רבי יצחק מווינה, שלומד בפריז אצל בעלי התוספות, אנחנו נגיע לשלב חדש בספרות האשכנזית. התורות שיהיו באור זרועה הן יהיו תורות בצרפת, אבל סגנון הכתיבה מה יהיה? גרמני, אשכנזי. בוא נאמר בצורה הבאה, אם קודם תואר שהצרפתים רק עושים אם תואר, יש לומר, אם תואר, יש לומר, והם לא עושים את התורות של עצמם, כאילו הם עסוקים יותר מדי בקושיות. רוב, המון תורות של חכמי צרפת לא השתמרו בצינור הצרפתי, מהסיבה הפשוטה, הם לא דאגו לשמר את התורה של עצמם. ועזבו שלא לומדים רמב"ם, גם את עצמם הם לא משמרים. כל מיני תשובות של הרי, של רבנו תם, הם לא שימרו אותם. רק מה שעל הדף נערך בתוספות. באור זרוע, יקן, באור זרוע, הוא הדייקן שבראשונים. הוא יקן. הוא מעתיק מילה במילה. שהוא מעתיק ירושלמי, אמרתי לכם, יש משהו להגיד לכם על ירושלמי באשכנז. והוא חושד שמשהו שם לא בסדר בנוסח, הוא היחיד ששם לב שמשהו בירושלמי שלהם הוא קצת מוזר. הוא היחיד. הוא כותב את זה במפורש, יש לו ירושלמי בברוכת ותענית, הוא אומר, משהו פה לא בסדר, לא יודע מה, משהו פה לא בסדר. היה יש לנו איזה פרספקטיבה שאפשר יותר להבין מה לא בסדר, כן? אבל הוא מעמיד את החיבור האשכנזי, הוא החיבור הכי גדול שבין בעלי התוספות. את חיבור אור זרוע, שהוא כאמור, עמוס בתורות צרפתיות, כתוב בסגנון אשכנזי של... וזה לשונו, עד כאן לשונו. וזה לשונו, עד כאן לשונו. והחיבור הזה, גם ברובו הגדול, נעלם מן העין במהלך הדורות. למה? כי מי יחליף אותו? בהמשך המאה ה-13, מי יחליף אותו? ספרי הקיצורים, ראש, מורדכי, אגוד מימוניות. ואור זרוע נתפס לראשונה, חלק א' ב' רק במאה ה-19, וחלק ג' ד' רק במאה ה-20. ואני אראה לך כמה דברים סביב זה. בסדר? בכל מקרה, עד כאן בגדול, התמונה של בעלי התוספות, מה שהוספנו היום, בצרפת השלמנו,
מרבנו תם וארי, דרך תלמידי ארי, עד סוף המאה ה-13, ופתחנו צוהר לראות העולם של בעלי התוספות בגרמניה, הוא צריך להשלים את זה, בסדר?